כל חי אונליין 93fm.co.il ובאפליקציה
כל חי תמיד איתי.
כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב, באולפן אשר גרייגר. בירושלים ובה אמש למנוחות הגאון רבי יצחק דז'מיטרובסקי זצ"ל, ראש ישיבה בישיבת קול יעקב למעלה מ-45 שנים, שנפטר בכניסת החג. הלווייתו יצאה מהיכל ישיבת קול יעקב בשכונת בית וגן בירושלים, בהשתתפות אלפים מתלמידיו. הגאון הרב דז'מיטרובסקי הובא למנוחות בהר המנוחות בירושלים. בהיכלי הישיבות ובבתי כנסיות רבים נערכו אמש הקפות שניות עם סיום שמחת תורה, לצד הקפות המיועדות לבני חול השוהים בארץ וחוגגים יום טוב שני של גלויות. חגיגת הקפות שניות מרכזית נערכה אמש בבית הכנסת המרכזי בכפר חב"ד, והועברה בשידור חי כאן בכל חי. גם ברחבת הכותל המערבי השתתפו אלפים בהקפות שניות שנערכו לראשונה בליווי תזמורת. בקרן למורשת הכותל מציינים כי במהלך החודשים אלול ותשרי פקדו למעלה ממיליון וחצי בני אדם את הכותל המערבי. בבית העלמין בבית שמש הובאו אמש למנוחות שני תלמידי ישיבה תיכונית בעיר בני 18 שנהרגו בתאונת דרכים לפני כניסת החג סמוך לקריית מלאכי. השניים, איתן פלמר וברכיהו סוסלוביץ', היו בדרכם להשתתף בחגיגות שמחות תורה בקריית מלאכי כשרכבם נקלע לתאונה קשה. שלושה צעירים נוספים נפצעו בתאונה באורח קשה. בתאונת דרכים שאירעה הלילה בכביש 361 בנגב נהרג אדם אחד מהתהפכות עצמית של רכב סמוך ליישוב חורה. אדם אחר נוסף נפצע קשה והוא פונה לבית החולים. בגן יבנה נפצע נער בוח בינוני לאחר שנפל ממרפסת בסדרות ירושלים בעיר. מתנדבי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, שהוא סובל מחבלות ופציעות בראשו ובפלג גופו העליון. הוא פונה באמצעות אמבולנס מד"א לבית החולים. הבית הלבן הודיע כי הנשיא דונלד טראמפ יכריז היום על אסטרטגיה חדשה מול איראן. יושב ראש בית הנבחרים האמריקני פול ריין אמר כי הסכם הגרעין הוביל להחרפת פעולותיה של איראן ולא הוביל להפסקת תוכנית הגרעין שלה. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה הלילה כי מזכיר המדינה האמריקני רקס טילרסון שוחח בימים האחרונים עם בכירים מבריטניה, סין, צרפת ורוסיה ודן עמם בנושא האיראני לקראת הכרזתו של טראמפ היום. ארצות הברית הודיעה כי תעקוב אחר שיפור המצב האומנוטרי ברצועת עזה בעקבות חתימת הסכם הפיוס בין חמאס ופתח. במסגרת הסכם הפיוס יעברו המעברים והשליטה המנהלית ברצועת עזה בשליטת חמאס לאחריות ממשלת האחדות הפלסטינית. בהודעת מחלקת המדינה האמריקנית נאמר כי הם מצדיעים למעמד של הרשות הפלסטינית להשיב שליטה מלאה בעזה. זהו צעד חשוב כלפי המצב האומנוטרי של התושבים, ובעזרת הרשות הפלסטינית ישראל ותורמים בינלאומיים נוכל לשפר את המצב. גורמים מדיניים בישראל אמרו כי כל פיוס פלסטיני חייב לכלול עמידה בהסכמים בינלאומיים, עמידה בתנאי הקוורטט ובראשם הכרה בישראל ופירוק חמאס מנשקו. מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה אמש כי תפרוש מארגון החינוך, המדע והתרבות של האום אונסקו בסוף השנה האזרחית הבאה. לדברי גורמים אמריקניים, ההחלטה לפרוש מאונסקו הגיעה בעקבות יחס מוטה נגד ישראל ורצון לחסוך בכספים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את משרד החוץ להכין את פרישת ישראל מאונסקו במקביל לארצות הברית. מלשכת ראש הממשלה נמסר עוד כי נתניהו מברך על החלטתו של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ לעזוב את הארגון. זו החלטה אמיצה ומוסרית, משום שאונסקו הפך לתיאטרון האבסורד, ומשום שבמקום לשמור את ההיסטוריה הוא מעוות אותה, נמסר בשם ראש הממשלה. נציג ישראל באונסקו כרמל שמה הכהן אמר כי אונסקו הפך עצמו בשנים האחרונות לארגון הזוי שאיבד את דרכו המקצועית לטובת אינטרסים פוליטיים של מדינות מסוימות. מנגד בריטניה הודיעה כי היא נשארת מחויבת לארגון ותמשיך לעבוד עם מדינות אחרות החברות בו. עכשיו אל התחזית, היום יהיה מעונן חלקית עד בעיר, הטמפרטורות יהיו נמוכות מעט מהרגל בעונה, הלילה ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. מחר, שבת קודש, יהיה מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית, ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ. ועד כאן, חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. שמור וזכור, הלכות שבת עם הגאון הרב אברהם יוסף.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
שלום רב לכל המאזינים. עברנו ברוך השם ימים גדולים, נהדרים, שמהם בעזרת השם נשאב כוח למשך כל ימות השנה, ברוחניות בעיקר וגם בגשמיות, שנזכה להיות ססים ושמחים, שהרי היום האחרון היה יום מלא של שמחה ואושר ובריאות. נזכה ממנו להתעלות עוד ועוד ביראת שמיים, שהרי התורה מצווה אותנו, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. זאת אומרת שהמצווה של האדם הגדולה ביותר זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה. כשעובדים את הקדוש ברוך הוא בשמחה, זה מראה שכל רצוננו הוא לעשות את רצון בוראנו באהבה. וזה גדולתם של שמונת הימים האחרונים שעשינו את המוטל עלינו באהבה, ולא חס ושלום מתוך איזה כפייה או יראה, שזה אמנם גם טוב, גם כפייה וגם יראה טוב, אסור לזלזל בשום דבר, אסור לזלזל בשום עושה מצווה. אבל המעלה הגדולה ביותר היא האהבה. כשאדם עושה בשמחה, הוא מראה שהוא עושה באהבה. והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שגם לימוד התורה שלנו יהיה ברצף, יהיה באהבה. קביעת עיתים לתורה שלנו, אנחנו מתחילים עוד מעט את החורף, ובימים האלה של החורף הלילות מתארכים יותר, והגמרא מביאה שבלילות האלה צריך להרבות יותר בשיעורי תורה, ואשרי חלקו של מי שמבין את גדולתם של הימים שבהם יורד גשם, שהגשם הוא סימן לשפע לא רק גשמי, שהוא המפתח של הפרנסה, אלא גם למפתח רוחני, שבעקבות ירידת הגשמים יש רחמים, והרחמים פותחים לנו את המוח ואת הלב כדי ללמוד, להבין ולהשכיל, לעסוק בתורה מתוך יישוב הדעת, שנזכה גם לכוון לאמיתה של תורה. כן, בבקשה לשיחה.
שלום הרב, רציתי לשאול אם מותר לעלות לכמה קברי משפחה קבורים זה לצד זה באותו פעם.
לא כתוב שאסור, אבל זה לא טוב. הסיבה שזה לא טוב, זה נראה כפגיעה בהם. אני לא ראוי שתבואו אליי במיוחד, אתם באים אליי דרך אגב. זה לא ראוי, זה לא בסדר. לכן, אם זה נמצא ממש צמודים זה לזה, ממש באותו מתחם, אז עומדים במקום ומדברים על כולם, עושים לכולם את העילוי נשמה הנדרש. אבל כאשר יש מרחק, ולו רק מרחק צר, נאמר של שביל או שניים, בין ציון אחד לציון השני, ראוי יותר לצאת ברגע שיצאנו, אפילו שלא נטלנו ידיים, אפילו שעוד לא יצאנו מהשער, העיקר שפרשנו מבית העלמין, שוב חוזרים לקבר השני, זה כבר מותר. וזה אני מדבר בין לגברים ובין לנשים, באופן עקרוני מאוד מאוד רצוי לכל אדם להימנע ככל האפשר מלבקר בבתי עלמין, גם של קרובי משפחה, מלבד יום הציון של היורצייט, שאנחנו מציינים אותו אלינו בלוח כדי לדעת לעשות את המוטל עלינו, את הנדרש מאיתנו לטובתם, שהרי הנפטרים זקוקים לנו בימים האלה. מלבד הדבר הזה, אין לנו שום עניין לבקר יותר מדי בבתי העלמין. זה לא ראוי ולא נכון. וצריך גם להיזהר לא לדבר אל הנפטר. אף פעם לא מדברים אל הנפטר, גם לא בשעת ההלוויה. גם בשעת ההלוויה זה לא נכון לדבר אל הנפטר. הנפטר כבר נפטר. הדיבור הוא כלפי שמיים, כלפי הקדוש ברוך הוא, שיזכה את הנפטר, את נשמתו, לעלות במעלות של קדושה, שיזכה לעשות נחת רוח ליוצרנו, ובזכות התפילות והמצוות והמעשים טובים שאנחנו עושים, יהיה הדבר נזקף לזכותו של הנפטר.
זאת אומרת שאני צריכה לצאת לגמרי מבית הקברות או רק מהמתחם הספציפי הזה?
אמרתי לצאת עד קרוב לשער.
אוקיי, טוב, תודה רבה.
בבקשה. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
הלו?
כן, בבקשה.
רציתי לשאול, יש לא מנהג בהלל הושענא רבה להוציא ספר תורה, ספר דברים ולקרוא את כולו. מה הטעם של המנהג הזה?
אני מבין שהשואל אשכנזי, וזה מנהג האשכנזים, לא כולם, להוציא ספר תורה ולקרוא מתוכו את ספר דברים. זה לא מנהג הספרדים, וגם בקרב האשכנזים, לא כולם נהגו במנהג הזה להוציא ספר תורה, אלא קוראים מתוך חומש את כל ספר דברים. ספר דברים נקרא משנה תורה. הועיל ולמחרת ביום שמחת תורה, יום שמיני עצרת, אנחנו מסיימים את התורה, מכינים לנו את הסיכום של כל דברי התורה ביום הושענא רבה, שהוא יום החיתום, יום שבו הקדוש ברוך הוא מוסר את הפתקים למלאכים שיבצעו אותם בהוצאה לפועל. אמנם אין להם רשות במהלך הושענא רבה עצמו לבצע איזו פעולה, כל האפשרות שלהם זה רק מיום שמיני עצרת ואילך. זאת אומרת שביום הושענא רבה זה יום שכולו קודש ללימוד תורה, וגם ביום שמחת תורה מי שזוכה לעשות תחת רוח לקדוש ברוך הוא בריקודים, בשמחה, בשירה, עושה כל מאמץ כדי להראות את אהבתו לתורתנו הקדושה, גם זה נדחים השליחים ומחכים בסבלנות לקבל את ההוראה מתי לגשת להוצאה לפועל. נמצא שספר דברים הוא מרכז בעצם את רוב מצוות התורה, ולכן דווקא בו קוראים ביום הושענא רבה. והמצווה, אני מדגיש כאן, לקרוא את הספר עד חצות לילה. זה הזמן הנכון ביותר. לא לדחות את זה לאחר חצות. אם לא הספקנו, זה משהו אחר. לכן את התיקון מתחילים בסביבות שעה 10, 10:30, כל קהילה לפי המהירות של הקריאה של יושביה, ולכן כל מקום יעשו לפי העניין. יש כאלה שנהגו לעשות את התיקון מיד אחרי הסעודה. זאת אומרת, בשעה 8, 8:30, הקהל מגיעים חזרה לבית הכנסת, יושבים ולומדים עד שעה 1, ואז הולכים לנוח. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
הלו.
כן, בבקשה. כן, בבקשה.
שלום, רציתי לשאול, אמא שלי אישה מבוגרת, ואנחנו רוצים להביא לה אישה שתהיה איתה, והיא פיליפינית כנראה תהיה או הודית, האם יש בעיה של בישול של אקום?
בוודאי, בוודאי שיש בעיה. ולכן, העצה שתמיד אני אומר אותה בכל רם, שמישהו מבני המשפחה, אפשר גם לעשות תורנות, פעם בשבוע באים, מבשלים את הכמות של כל השבוע, מחלקים אותה למנות, ואז מה שנשאר רק לחמם את האוכל. החימום מותר, כשם שאין בישול אחר בישול בשבת, כך אין בישול אחר בישול בבישולי גויים. אבל לבשל עבור הבריאים, אפילו אם בישלנו ובדיעבד זה מותר לחולה, לבריא אסור לאכול מאותו מאכל, כיוון שיש בזה דין של בישולי גויים. זאת אומרת, בדיעבד גדול, כשאין שום מישהו שיכול לסייע לאישה, לא קלה ולא בת מבני המשפחה שמסוגלים לעזור לבשל פעם בשבוע עבור כל השבוע, הגויה שמבשלת זה יהיה מותר רק לאישה הזקנה שהיא בגדר חולה שאין בו סכנה, ורק עבורה יהיה מותר. אם מתארח במקום מישהו מבני המשפחה האחרים, קרובים או רחוקים, זה לא משנה, לא יהיה ניתן אפילו לטעום מהמאכל כדין כל בישולי גויים.
הבנתי. ואם זה להכין סנדוויץ' או חביתה גם לא, אבל סנדוויץ' נגיד גם לא?
תלוי מה הסנדוויץ', אם זה גבינה, אם זה ריבה, אם זה שוקולד, אם זה חלבה, אני יודע מה שמים שם, או ירקות, אין שום מניעה. אם זה טונה לשים שם, אם זה נקניק, פסטה, משהו, אין שום בעיה. אבל לשים דברים שהם מבושלים, הכל תלוי בבישול. בישול פירושו כל דבר שלא ראוי לאכילה כמו שהוא חי, ועל ידי הבישול הוא מוכשר לאכילה. זה נקרא מבשל בישולי גויים, וזה דבר שהוא אסור.
תודה רבה, שבת שלום.
תזכה למצוות. אגב, אני רוצה להזכיר כאן את המושג של בישולי גויים. יש מחלוקת עקרונית בין מרן להרמה. מרן סובר שאת האוכל צריך להניח על האש מיד. זאת אומרת שהאוכל מוכן, כל הפרודוקטים בתוך הסיר נמצאים, מוכנים, מניח אותם על גבי האש, ואז באותה שעה שהאוכל נמצא על האש, מי ששם את האוכל זה יהודי. זה נקרא בישולי גויים. או אפילו אם הגוי שם. אבל מיד בתחילת הבישול, לוקח יהודי את הכף, ומגיס, מערבב את המאכל שבתוך הסיר. המגיס זה בגדר מבשל, זה גם בדיני שבת. מאכל שלא בושל כלל. או שבושל פחות מכדי מאכל בן דרוסאי, שליש בישול. אם הגיע למצב של שליש בישול ומעלה, לא תועיל ההגסה, לא יועיל הערבוב. אבל כאשר זה עוד לא הגיע למאכל בן דרוסאי לשליש בישול, אם מגיס, זה כבר נחשב כבישול ישראל ולא נחשב כבישולי גויים. זה נכון גם להפך. אם הגוי הניח ואנחנו מגיסים אחרי שכבר עבר את השליש בישול, זה לא שווה שום דבר. אבל אם יהודי בישל והגיס והגיע לשליש בישול, כל מה שמוסיף לאחר מכן הגוי זה נקרא בישול ישראל ולא נקרא בישולי גויים. נעשה כאן הפסקה, בבקשה.
אמור וזכור עם הגאון הרב אברהם יוסף.
עיריית ירושלים מזמינה את הציבור לזיץ בין הזמנים המרכזי בהשתתפות לוי פלקוביץ', מוטי שטיינמץ, זייביל ויינברגר, בליווי מקלת מלכוס בניצוחו של רב פנחס ביכלר ותזמורתו המורחבת של המעבד יואלי דיקמן. האירוע יתקיים, אם ירצה השם, ביום שני, כ"ו בתשרי, ב-8 בערב, בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים ב-20 שקלים בלבד ניתן לרכוש. בירושלים, פיצה אורי החדש, ירמיהו 13, באשדוד בשפע מרקט, בביתר עילית במקולת של חיימקה, ובטלפון 077-222-3000. מספר המקומות מוגבל.
אסותא אופטיק, הסעת משקפיים בלייזר עושים בבית חולים. לבדיקת התאמה חינם, כוכבית 84-64. אסותא אופטיק.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
באזור. אסותא אופטיק, הסעת משקפיים בלייזר עושים בבית חולים. לבדיקת התאמה חינם, כוכבית 84-64. אסותא אופטיק.
חברים, כל ישראל ופמילי 365, המועדון של שוק מהדרין, הכי שווה שיש.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
לכל ראש יש ראש, מותג הכובעים הבלעדי מבית ברון כובעים, בדגמי קנץ', המבורג וחסידי, עכשיו במחיר מפתיע. ראש לראש שקט. לבירור הסניף הקרוב, 1-599-578-946.
היי, לאן כולם רצים?
עונת החורף בחוות רוכבי שמשון החלה, וכולם רצים להירשם לרכיבה טיפולית ומערבית על ידי מדריכים מקצועיים. המקום מקורה ובהנהלה חרדית, ויש הסדרים עם כל קופות החולים. חוות רוכבי שמשון, במושב הדרת ליד בית שמש. חייגו 077-560-3874, 077-560-3874.
לבריאות. עכשיו איתכם שמור וזכור עם הגאון הרב אברהם יוסף.
אני מנצל את הדקות שבהם אין מאזינים לעורר את הלבבות לעניין הקריאה של שניים מקרא ואחד תרגום. אנחנו מתחילים ברוך השם בראשית, היום, לכל היותר מחר, ראוי לכל אדם ירא שמיים לומר את הקריאה של שניים מקרא ואחד תרגום מדי שבוע בשבוע. זה נקרא משלים פרשיותיו עם הציבור. משלים פרשיותיו עם הציבור, כל פרשה לפי עניינה. אם השבת זה בראשית, שבת הבאה נוח, כל שבת ושבת הוא משלים את פרשת השבוע, שניים מקרא ואחד תרגום. יש כמה אפשרויות איך לבצע את המצווה הזו שהיא סימן שלם בשולחן ערוך. זה לא מנהג, זה לא איזו עצה, זו הלכה, וחייב כל אדם לשלב את עצמו בהלכה הזו, אין מי שיכול להתחמק ממנה. אין תירוצים למה לא לקרוא את שניים מקרא ואחד תרגום. האפשרויות הן, יש אנשים שקשה להם מאוד מאוד ביום שישי, לקחת את השלוש האמירות שניים מקרא ואחד תרגום, כל פסוק ופסוק בפני עצמו. לחזור על הפסוק פעמיים, ויחד איתו לקרוא את התרגום, קשה להם מאוד. הם לא יכולים ביום שישי ברצף, בפרט בפרשיות ארוכות, שבהם יש 130, 140 פסוקים. זה קשה מאוד, קשה להם מאוד לעמוד ברצף הזה. רוצים לפצל את הקריאה של שניים מקרא ואחד תרגום. למשך ימי השבוע, כל יום לקרוא, נאמר, ביום ראשון מראשון עד שני, ביום שני משני עד שלישי, כך שביום שבת נשאר להם לקרוא רק את הקטע שמשביעי עד הסוף. מותר לעשות כך. אמנם זה לא לחטא חילה, אבל מותר לעשות כך. יש אפשרות נוספת. ביום שישי הוא קורא פסוק פסוק, ממש אחד אחרי השני, קורא פסוק פסוק, יחד עם הפסוק הוא קורא את התרגום, רק פעם אחת פסוק, פעם אחת תרגום, למחרת בבוקר יחד עם השליח ציבור, הוא קורא גם את הפעם השנייה של המקרא, נמצא שהוא קרא בסך הכל שניים מקרא ואחד תרגום. מי שרוצה יבחר בדרך הראשונה, מי שרוצה יבחר בדרך השנייה, אבל אי אפשר להתעלם שלכת תחילה, הנכון יותר זה להקפיד לקרוא דווקא את הפסוק פעמיים מקרא ואחד תרגום, כל פסוק בפני עצמו. כן, בבקשה, לשיחה. כן, בבקשה.
הלו.
כן, בבקשה.
רציתי לשאול את כבוד הרב לגבי אדם שהטביל כלים וברך את הברכה, אחר כך יצא שוב לרכב מחוץ לתחום לקחת עוד כלים. האם יברך שוב או שמספיקה הברכה הראשונה?
אם הוא עדיין תרוד בהבאה של הכלים, הוא לא יכול היה לסחוב את כולם אלא מקום הטבילה, אלא לאט לאט, פעם פעם, כיוון שהוא עדיין הולך ובא לצורך אותו עניין, אין כאן יסח הדעת, ולכן מותר. זה לא נחשב כיסח הדעת, מותר להמשיך גם ללא ברכה. אבל אם נסע לביתו, נאמר שהבית רחוק של מרחק של שתי דקות, או אפילו הלך ברגל, הוא גר מעבר לכביש, הלך לביתו, ושם מתברר שיש עוד כלי להטביל, והרי עליו הוא לא כיוון, היה יסח הדעת, אז יחזור ויברך פעם שנייה.
תודה. אפשר עוד שאלת הרב?
כן, בבקשה.
האם כבוד הרב, לגביהם, ראיתי איזשהו, תפילת נשמת קולך היא תלויה על קיר. אני רגיל לראות את פיתום הקטורת, את עלינו לשבח, את בריר שמי. האם מותר לתלות את תפילת קולך על קיר בסלון?
אינני, אינני מבין למה עושים את זה. אני לא מבין למה צריך לתלות על הקיר את עלינו לשבח. אני גם לא מבין למה צריך לתלות על הקיר את פיתום הקטורת. אני מבין שאדם שרוצה להדר, לעשות לעצמו סגולות לכל מיני עניינים, אז רוכש על קלף את הכתיבה של פיתום הקטורת, אף על פי שעצם הכתיבה היא לא מומלצת, על פי דעת מרן השולחן ערוך, אסור לכתוב את הפיתום הקטורת. זאת אומרת שאני, יש לי כבר את זה מוכן, אז מותר לי לקרוא מתוך זה, וזה סגולה. אבל לדלות על הקיר זה משהו שנוצר בעשר, 20 שנה האחרונות, אני לא רואה בזה דבר שאפשר להמליץ עליו, אני לא רואה בזה עניין שיש צורך גם לזכות את הרבים, אין כאן עניין כזה, ולכן גם את נשמת כל חי, זה לא דבר שראוי לומר אותו כל יום. אדם שהיה לו ברוך השם איזה נס, איזו הצלה, ורוצה להודות לקדוש ברוך הוא, אוסף 10 אנשים סביבו, ואומר את נשמת כל חי בנוכחותם. במקהלות ברכו אלוקים. אבל אם לא היה לא נס ולא הצלה ולא שום דבר, זה הופך את זה להיות כמו חס ושלום שיר שיקורים, שחוזרים עליו וחוזרים עליו, והוא מאבד את כל ערכו. ולכן לא נכון לומר נשמת כל חי בכל סיבה שהיא.
תודה רבה לכבודו.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום.
שלום וברכה.
רציתי לשאול בחור שנתקע בחול המועד בלי בגדים. האם אותו לחבש לו ביד?
אם יש להם, ברוך השם, מצב כלכלי טוב, צריך ללכת ולקנות כדי שיהיה לו מה ללבוש. בדיעבד, כשאין מצב כלכלי טוב, לא מתאפשר להם ללכת לקנות, אפשר להקל בדוחק בידיים, לא במכונה, מכונה צריך למלא אותה ואין אפשרות למלא אותה, מותר לחבש בגד אחד בלבד, לא יותר, כדי שיהיה ניכר שכל מה שהוא עושה, הוא עושה לצורך המועד מחוסר ברירה.
והמכונה
אסור להכניס לסוכה? לא שמעתי.
מכונת כביסה.
אמרתי שעשו, כיוון שצריך למלא אותה, ואז איזה בגדים נוכל לשים שם?
הבנתי, תודה רבה.
בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
הרב, במוצאי שבת אנחנו עושים את ההבדלה, ומיד לאחר ההבדלה, כ-5 דקות, אנחנו עושים סוד מילה ומלכה. השאלה שלי, האם הרביעית שאני שותה בהבדלה על היין, צריך לברך ברכת מעין 3, או בברכת המזון שאני אברך בסעודת מלה ומלכה, אני אפתור את הברכה של המעין 3 שאני אברך על היין?
אני קודם כל מברך אתכם שאתם עושים את המלה ומלכה מיד אחרי ההבדלה. זו חומרה שכתב אותה בעיקר רבנו יוסף חיים, שתוך 4 שעות ראשונות לבצע את המלה ומלכה. אמנם הוא לא כתב לעשות את זה דווקא אחרי ההבדלה, אבל יש בזה מעלה, ותבוא עליכם ברכה. צריך להקפיד לא לכוון לאכול מיד, אלא מיד אחרי שסיים את השתיית רביעית יברך מעין 3, יתעסק בהכנות לסעודה, יתעסק בדברים אחרים שאינם נוגעים לסעודה, וכעבור 2-3 דקות ניגש וסועד את המלווה מלכה. לאכול מיד כשכל הדברים כבר נמצאים לפניו על השולחן, זו לא הנהגה נכונה, כי זה מסתבך גם עם ברכת היין שבאה מיד אחרי כן בתוך הסעודה. האם זה פותר את היין שבסעודה או לא? אם כוונתו הייתה גם היין שבסעודה, הרי צריך מאוד מאוד להקפיד שלא לברך ברכה האחרונה על ההבדלה, אלא לברך ברכת המזון, שהיא מסיימת את השתייה של ההבדלה וגם את השתייה של היין בסעודה. אבל זו שוב הנהגה מאוד מאוד לא נכונה, כפי שמרן כותב בשולחן ערוך, לא רצוי בשום אופן לחבר את ההבדלה ביחד עם הסעודה, אלא יעשה איזושהי הפסקה ולו גם לשתי דקות, גם זה טוב מאוד.
יישר כוח, תודה רבה כבוד הרב.
ברוך תהיה, שבת שלום ומבורך. כן, בבקשה לשיחה.
הלו.
כן, בבקשה.
שלום כבוד הרב, רציתי לשאול לגבי הלל שהאשכנזים מברכים, אני הבנת, ראיתי שאח של הרב, הרב יצחק, אמר לא לענות להם אמן, את הברכה, וחבר שלי אמר לי שהוא שאל לדוד שלו, שהוא תלמיד חכם, הרב בוארון, שהוא אמר לו שכן לענות אמן, רציתי לשאול לדעת הרב על העניין.
נו, אז מה אתה רוצה עכשיו? לסכסך אותי? אם אני אענה כך, אם אני אענה כך או אני אענה כך, אתה מסכסך אותי. אז לא נשאר לי אלא לצטט את דבריו של אבי מורי. אבי מורי כתב את התשובה שלו כבר לפני שנים רבות מאוד, עוד בהיותי ילד, כך חונכנו, שדברים שהם תלויים במנהג, שמרן פסק שלא מברכים על מנהג, לנו הספרדים אין רשות לענות אמן, כי לפי דעת מרן זו ברכה לבטלה. אינני יודע מה הנימוקים של אחרים, אבל אני כן יודע מה אבי מורי כתב. אז אני, ברוך השם, בדרך כלל הולך בהבנה של דברי אבי מורי, פעמים שאני לא מבין את דבריו, אבל פה הדברים שלו מאוד מאוד ברורים, פעמים שהדברים שלו יש בהם מחלוקות, ואנחנו תמיד הולכים בשיטה שלו, לא שמתעלמים מהדעות האחרות, אלא שאנחנו מכבדים רק את דבריו, כיוון שבשבילנו הוא הפוסק האחרון ואין בלתו, ולכן כשהאשכנזייה מברכת על ארבעת המינים אנחנו לא עונים אחריה אמן, וכן גם כשהאשכנזי מברך על ההלל אנחנו לא עונים אחריו אמן. וזה הלכה שהיא הייתה כבר משנים קדמוניות, ידועה ומפורסמת. אני רק אתן לך דוגמה, לא פעם ולא שניים התפללתי עם אשכנזים, והחזן היה ספרדי, הוא הגיע לסיום של החזרה, עלה במקומו אדם אחר, ברך על ההלל, אנחנו היינו שם ולא ענינו אמן, התחלנו כדי לא להסתבך עם עניית אמן, כן לענות או לא לענות, התחלנו את אמירת ההלל, הללויה, תוך כדי שהחזן מברך, תוך כדי שמי שעלה לברך יברך. בזה נפטרנו מכל הדאגה, כן לענות, לא לענות, יצאנו ידי חובת כל הדעות. תמיד מהיות טוב אל תיקרא רע, מקום שאתה יכול לעשות עליבה דכולי על מה תעשה.
רק
לציין שרציתי
רק
לדעת
מרן,
וזה
שאתי
דרר,
רציתי לדעת מרן.
תזכה למצוות, תבורך.
שאלה שנייה, אם אפשר, שאלה קצרה.
כן.
אני לדעת, בכל המועד הציעו לחבר שלי לעבוד בעבודה מסוימת שהוא קיבל שם פי כמה, והעבודה הזאת יכולה לפתוח לו פשוט דלתות חדשות לעבודה. זה פשוט עבודה שקשה להיכנס אליה, ואם הוא נכנס בכל המועד, אז יכול להיות שיקבל את העבודה הזאת תמיד. אם הוא היה מסרב, אז הוא היה מפסיד את זה. שאלה אם זה בגדר דבר העבד.
לכאורה זה נקרא דבר העבד, אבל גם שם, נדרש ממנו שיבצע את העבודה בשעות חלקיות ולא במשרה מלאה, כדי שיהיה ניכר הדבר שהוא נמצא בימי חול המועד ולא יהפכו ימים לימי שגרה. בבקשה. כן, לשיחה הבאה, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, בבקשה, אדם חולה שמושפז בבית חולים, באדם מאוד מאוד מבוגר, ומגיע למצב שהמדדים פתאום יורדים, וזה כמעט יציאת הנשמה. האם מחויבים לעשות החייאה, או שאפשר לתת לחולה למות אחרי כמה רגעים שזה קורה?
סליחה, גברת, 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 בואי תעצרי פה. שאלות כבדות משקל שכאלה, הם לא עניין של סקר מה הרב הזה אומר, מה הרב הזה אומר.
לא שאלות, סקר.
גברת, תמתיני בבקשה. אני לא אענה לך.
כן.
אני מראש מודיע, אני לא אענה. אלה שאלות כבדות משקל, צריך להיצמד לתלמיד חכם גדול שמבין בנושאים האלה. לא כל צורב כמוני שלא מבין הרבה יענה לך. ויש כמוני לצערי הרבה שעולים לשידור ומחווים דעה על דברים שלא מבינים בהם, שהם רחוקים מאוד מהבנה מינימלית בנושאים האלה. אני חושב, התורה שלנו היא לא סימפוזיון. התורה שלנו אמורה לקבל ביסוס בדבריהם של רבותינו הראשונים. גם אם זה משנה, גמרא, הלכה, רמב״ם, ראשונים, אחרונים, זה לא דבר של מה בכך. צריך לדון כל מקרה לגופו. צריך לראות את הדברים מראש, חכם עיניו בראשו. הולכים ושואלים רב לפני כן, שואלים רב שאפשר לסמוך עליו באופן ברור שידיו רב לו, שואלים אותו. בזמנו היה דיון על כך במועצת הרבנות הראשית לישראל. הביאו הרבנים כל אחד תשובה שהוא ערך, העמידו בפנינו, ראינו את הדברים כמו שצריך, עקבנו אחריהם, ואז יכולנו לחוות דעה. אבל סתם כך באוויר להביע דעה, אני חושב, אני חושב, בוודאי שלא זו דרכה של תורה. זה נקרא עמי בעצו לא. ישאל, ובתנו תגיד לו. אנחנו לא יכולים לדבר מהבטן, אלא לדבר עם מה שפסקו לנו הפוסקים, ולא יותר מכך.
כן. אבל רציתי לדעת באופן כללי, למשל, אם יש אדם שהוא מאוד מאוד זקן ומאוד חולה.
הסברתי, תקשו כבר עכשיו לשאול רב. אני לא אענה, אמרתי. אני מצטער מאוד, שאלות כבדות משקל כאלה.
חשבתי שיש הלכה.
די, בואי נסיים כך. רפואה שלמה מן השמיים. כן, בבקשה לשיחה הבאה.
הלו.
כן, בבקשה.
הלו.
כן, בבקשה.
בוקר טוב, כבוד הרב.
בוקר טוב.
רציתי לשאול, בקשר להוצאה ספרי תורה בשמחת תורה לרחוב, ואין שליטה, זה מעורב, אין שליטה. זה בסדר?
צריך להשתדל.
אין שליטה.
הבנתי.
אבל אין שליטה, כבוד הרב.
טוב, שמעתי. אתה לא רוצה להמתין לשמוע. אנחנו יודעים את המציאות, אנחנו חיים בתוך העם, מבינים שיש לצערנו הרב נשים רבות מתוך תמימות וחוסר ידיעה שלא מבינות את הכבוד לספר תורה, או בגלל הלבוש הלא צנוע, או בגלל ההתערבבות עם הגברים. והיום ברוך השם יש לנו הרבה הרבה חכמים שחושבים שהשכל הישר נמצא רק במחיצתם. אלו הם הפרקליטים שיושבים לא במגדל השן, אלא בעומק של השן, במקום הכי נמוך בשכל, והם מחליטים שיש כאן הדרה. מצאו מילה חדשה, מצאו מילה שהמציאו לנו את היש מאין. הם פוגמים ופוגעים בכל היקר והקדוש לנו, מתוך איזו ראייה מעוותת. יושבים הפרקליטים האלה, חלקם גם יש להם כיפה על הראש, ומחווים דעות על כל מיני דברים העומדים ברומו של עולם, כולל גם בנושא הזה של תערובת בין גברים לנשים, תערובת בכל מיני נושאים, וגם בזה צריך להודיע לכל אדם, מי שרוצה הולך אל המומחה. המומחה אלו תלמידי החכמים שידם רב להם בענייני ההלכה, וברוך השם אין דור שהוא יתום, אין לנו את הגדולים של הדורות הקודמים אמנם, אבל יש לנו את הגדולים של הדור שלנו, ועלינו לפנות עליהם ולקבל מהם את ההדרכה. אבל הם לבד מבינים הכל, הם לא זקוקים לא למומחים ולא לשום דבר. מה נעשה להם? אנחנו נמצאים בגלות בין יהודים, וזה צריך להפנים ולהבין. אבל נחזור לענייננו. מאותו סיבה שאנחנו רוצים ליקר את הכבוד של התורה, ראוי לצאת לרחובה של עיר עם ספרי התורה, להשתדל מדי פעם בפעם שמישהו יהיה ממונה על כך, להפריד בין הגברים לנשים ככל האפשר, כדי שתשמר הצניעות. לא תמיד זה ניתן לשליטה, אנחנו לא מלאכים, ובכל זאת צריך שאחד יהיה ממונה על כך, לא רבים, שאז זה מעורר מהומות ומריבות ללא צורף וללא תועלת, אלא אחד יהיה ממונה על כך, מדי פעם בפעם יפנה בלשון נעימה, בלשון רכה, להפריד ולהרחיק, שיהיה גברים לבד ונשים לבד.
טוב, תודה רבה.
תזכה למצוות. כן, נדש להפסקה בבקשה.
עכשיו איתכם, שמור וזכור, עם הגאון הרב אברהם יוסף.
עיריית ירושלים מזמינה את הציבור לזיץ בין הזמנים המרכזי בהשתתפות לוי פלקוביץ', מוטי שטיינמץ, זייביל ויינברגר, בליווי מקלת מלכוס בניצוחו של רב פנחס ביכלר ותזמורתו המורחבת של המעבד יואלי דיקמן. האירוע יתקיים, אם ירצה השם, ביום שני, כ"ו בתשרי, ב-8 בערב, בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים ב-20 שקלים בלבד ניתן לרכוש. בירושלים, פיצה אורי החדש, ירמיהו 13, באשדוד בשפע מרקט, בביתר עילית במכולת של חיימקה, ובטלפון 077-222-3000. מספר המקומות מוגבל.
ביקור אצל ההורים, מנגל עם חברים, נסיעה לחפץ חיים, טיול באופני ערים, יציאה עם הילדים. כל כך הרבה דברים תעשו בחול המועד ובבין הזמנים. אתם חייבים מישהו לצדכם שיכוון לכם את הדרך. קחו איתכם מכשיר שמור מבית הדרן לווייז בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 3230 ותיהנו מחג שמח ורגוע באישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד. הדרן. כוכבית 3230.
שותפות סקסס ניו הייבן לבל מקבוצת בסדנו מציגה השקעת נדלן באמצעות תשקיף של מעונות סטודנטים בעיר האוניברסיטאות ניו הייבן שבמדינת קונטיקט בארצות הברית. המחיר ליחידת השקעה $12,500 בלבד. מצטרפים עכשיו לאזור האישי באתר בסדנו, ממלאים את הדפסים ומגיעים מוכנים לפתיחת ההרשמה שתתקיים בכ"ט תשרי 19 באוקטובר בשעה 10 בדיוק. למידע להשקעה ראו תשקיף באתר מגנה. המידע המוצג אינו מהווה ייעוץ השקעות או המלצה בעניין ביצוע עסקה.
ירושלים נכנסת להילוך גבוה. טים קארטינג, מסלול הקארטינג הראשון בירושלים, יוצא לדרך. בואו להנות מחוויה מוטורית לכל המשפחה, עם המכוניות החדישות בעולם. נורמן 17, קניון לב תלפיות, 077-530-566.
האתר שומר שבת.
כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
נשים ובנות, שמנו לב, קריאה זו מיועדת עליכן. שנת הלימודים בשלוחה חרדית של מעלה עומדת להיפתח ונותרו מספר מקומות בודדים.
רוצה לעסוק במקצוע מרתק של צילום ועריכת סרטים? רוצה להתפרנס בכבוד? השלוחה החרדית של מעלה מאפשרת לך לימודים ברמה גבוהה, באווירה חרדית ובעיקר מקצוע מבוקש במיוחד. התקשרי עכשיו 02-547-6276 02-547-6276.
עכשיו איתכם שמור וזכור עם הגאון הרב אברהם יוסף.
כן, כדרכנו, אני אענה תחילה על שאלה בפקס. שנה ראשונה לפטירה, האם עושים את ההזכרה ב-11 חודש או ב-12? והאם עולים לבית העלמין גם ב-11 וגם ב-12 או רק באחד מהם? לשאלה הראשונה, יש אמנם שנוהגים לעשות בשנה הראשונה את ההזכרה ביום הקבורה, ולא ביום הפטירה. ההלכה למעשה עושים את ההזכרה ביום הפטירה. רק לשבעה ולשלושים מונים מיום הקבורה, כיוון שביום הקבורה מתחילים את דיני האבל. אבל התאריך של השנה הוא יום העמדתה לדין של הנשמה. הנשמה עומדת לדין לפני הקדוש ברוך הוא וזקוקה לתועלת ולזכויות ולמצוות ומעשים טובים. כשאנחנו עושים את ההזכרה, מועילים לנשמה, וזה יום שהיא נדרשת לעזרתנו. לכן, באותו יום של הפטירה עושים את ההזכרה. ממילא נבין שב-11 אין שום עניין לערוך הזכרה. התאריך של ה-11 חודש נועד להפסיק לומר קדיש למשך ימים אחדים, עד שבוע לכל היותר, כדי שלא יאמרו הבריות שאנחנו, הבנים, האחים, בני המשפחה, מחשיבים את הנפטר או הנפטרת לרשעים, שהרי הגמרא אומרת משפט רשעים בגיהינם 12 חודש. אם אני אומר 12 חודש קדיש ברצף, אני אולי חס ושלום מחשיב אותו לרשע. אני עושה הפסקה של כמה ימים, בזה לא יהיה את הקטגוריה של חס ושלום להחשיב אותו כרשע. אז כל עניין ה-11 זה להפסקת אמירת הקדיש, ולא לשם עריכת הזכרה. עיקר עריכת ההזכרה היא, מביאים תלמיד חכם, יבוא ויאמר דברי תורה, דברי כיבושין, יבוא וילבא את הלבבות, את האש הבוערת של אהבת התורה, אהבת המצוות, את היראת שמיים, חיזוקים בדברים הנדרשים בדרכי נועם, להביא את בני המשפחה למצב כזה שבני המשפחה עצמם ירגישו את התועלת לנפטר מתוך אהבתם אל הנפטר. מנצלים את היום הזה כדי שיעורר את הלבבות, שבני המשפחה יעשו את הכל לעלות הם עצמם לתורה ביראת שמיים, וזה ייזקף לזכותו של הנפטר. עד כאן דיברתי על האמירה של ההזכרה שצריכה להיות ב-12. 11 חודש לעלות לבית העלמין אין שום עניין. רק ביום ה-12 עולים לבית העלמין, קוראים שם כמה פרקי תהילים, אומרים שם כמה דברים שהם שוב לתועלת לנפטר, ורק על פי התועלת לנפטר אנחנו נוהגים במהלך כל אותה השנה. כעת נעבור לשאלות מהאתר. בעזרת השם נזכה לערוך בר מצווה לבן בי"ב טבת. תאריך זה השנה ביום שבת, פרשת ויחי. ביום חמישי שלפני הוא יום צום 10 בטבת. איך נוהגים עם הנחת התפילין, עם סעודת מצווה וכיוצא בזה? ראשית אני אקדים, מותר לכתחילה לתת לילד כמה ימים לפני הבר מצווה לעלות לתורה, גם ביום שני וגם ביום חמישי, אין שום הבדל ביניהם. מותר לכתחילה לתת לילד לעלות לתורה לפני הזמן, לפני שמלאו לו 13 שנה. לכן במקרה הזה הילד פשוט יעלה לתורה ביום שני, פרשת ויחי, יעלה ויחגיגו עבורו את בר המצווה כפי מה שראוי. זה לגבי העלייה לתורה. כמובן שבשבת הוא כבר בר מצווה, שם אין שום בעיה, הוא יכול לקרוא אפילו את כל הפרשה ולהוציא את כל הקהל ידי חובה, אין כאן שום הגבלה, אבל ההגבלה הייתה צריכה להיות ביום חול, ועל זה כתב אבי מורי תשובה, שכיוון שמדובר בימים אחדים לפני הבר מצווה, אין כל כך הקפדה של הציבור, כולם רוצים לשמח את חתן הבר מצווה, לכן מותר לך תחילה לתת לו ימים אחדים לפני מלות לו 13, לקרוא בתורה גם לעבור הגדולים, כהן ולוי, וגם עבור עצמו שהוא עולה לעליית שלישי. לגבי הנחת התפילין, אין לספרדים שום הגבלה להתחיל להניח תפילין, ואפילו שנה קודם. אני מספר את זה תמיד, אני זכיתי להיות הראשון במשפחה שלנו, שבגיל 12 התחלתי להניח תפילין, אבי מורי נתן לי את האפשרות, אחרי שבחן אותי, ראה שאני יודע את ההלכות של תפילין, נתן לי להניח תפילין, בדק אותי שאני יודע לשמור על ניקיון הגוף, ואז נתן לי להניח תפילין, וכך נמשכו אחריי ברוך השם כל בני המשפחה. אני יודע שגם היום הנכדים כך נוהגים, כך אני הנהגתי את בניי, אין שום מניעה לתת לילד קטן להניח תפילין בברכה. ילד קטן שיודע לשמור את גופו בנקיות, ויודע את ההלכה כהוגן, מותר לך תחילה לתת לו להניח תפילין בברכה. אלא שהוא צריך להיות חכם ונבון אם הוא רואה שעומדים לצרף אותו למניין. כי לא יודעים שהוא עדיין לא גדול, לא בר מצווה, רואים אותו עם תפילין, חושבים שהוא כבר בר מצווה. כדי שלא יטעו, הוא חייב להיות ערני, לראות שיש שם 10 בלעדיו, ואם אין 10 בלעדיו, הוא יוצא מכותלי בית הכנסת, כדי שלא יחשיבו אותו בכלל המניין בטעות. שאלה שנייה, אמא שלי בת כך וכך, גרה בחוץ לארץ, ביום הכיפורים היה לה שטף דם מהאף, ורק אחרי שבאו כונני הצלה הצליחו לעצור את זה. אחר כך ביום טוב סוכות, עוד הפעם. הפעם התעלפה והוא צריכו לקחת אותה לבית הרפואה. נתנו לה תרופות. אבל מצד שני זה לא בריא ללב. והרופא ביקש לעשות בדיקות ביום טוב שני של גלויות. היא שאלה אותי בערב החג, אמרתי לה שתלך. זה נכון, היא הייתה צריכה לעשות את הבדיקות, בפרט שבדרך כלל גם הרופא הוא לא יהודי. וגם אם הוא רופא יהודי, כיוון שזה קרה פעמיים, והפעם השנייה הייתה עם עילפון, בוודאי שיש כאן גם חשש סכנה, לכן טוב מאוד עשיתם שהורתם לה לעשות את הבדיקות, ויפה שעה אחת קודם. שאלה שלישית, יש בה כמה שאלות, האם יש לנהוג במדיח כלים כתנור לכל דבר, דהיינו להקפיד שלא להכניס כלים חלביים ובשריים יחד, ולהכשיר בין רחיצת כלים חלביים ובשריים? יש הבדל מאוד משמעותי בין התנור לבין המדיח כלים. התנור, הטעם שבלוע בו הוא טעם לשבח, הוא טעם טוב. לעומת המדיח כלים, הטעם שבלוע בו הוא טעם פגום, כי הרי מעורב בו חומר ניקוי. חומר הניקוי הוא טעם פגום, הוא גם מאוס לאכילת הכלב. וכיוון שהטעם הפגום מעביר טעם בין הכלים, אין צורך להקפיד בין בשר לחלב, בין כלי הבשר לחלב, כלל ועיקר. לספרדים מותר גם לכתחילה להניח ביחד את כלי הבשר והחלב, לספרדים מותר גם לכתחילה להניח באותם מגשים, באותם המקומות, גם את הצלחות, הכוסות, וגם את הסכום, להניח אותם ביחד, כיוון שהטעם שעובר בין הכלים הוא טעם פגום, וכל מה שנותן טעם לפגם, לספרדים מותר לכתחילה. לאשכנזים רצוי להחמיר, כדברי הרמה, שכל המושג שנותן טעם לפגם הוא רק בדיעבד ולא לכתחילה. אבל גם לאשכנזים מותר בזה אחר זה, דהיינו קודם שטפנו את כלי הבשר, לאחרי שרוצנו את כלי הבשר רוצים להכניס את כלי החלב, מותר לכתחילה גם עבור האשכנזים. כאן כבר אין חשש של העברת טעם מיידית, אלא זה טעם שבא פגום לאחר מכן, על זה אין מה להקפיד. המושג של נותן טעם לפגם לא נמדד באדם, אלא מדדו אותו רבותינו אם הוא פסול לאכילת הכלב. ולכן חומרי הניקוי שהם פסולים לאכילת הכלב, הם הגורמים שהטעם שעובר בין הכלים ייקרא נותן טעם לפגם. בתנור הטעם הוא לשבח, ולא רק את התבניות צריך להחליף, להשתמש בתבניות נפרדות לחלב ולבשר, אלא גם התנור עצמו בלוע בו בעדים הנפרשים מהחלב או הבשר, להיספג בדפנות של התנור, וכדי להכשיר את התנור גם אחרי 24 שעות, שהטעם שבלוע בדפנות הוא נקרא נותן טעם לפגם. כל כלי שעברו עליו 24 שעות, הטעם שבלוע בו הוא נקרא נותן טעם לפגם. אף על פי כן, עדיין צריך להפעיל את התנור בחום הגבוה ביותר למשך 20 דקות ויותר, כדי שגם אותו מעט שאולי נמצא בדפנות, אותו טעם, גם הוא יישרף בזמן המועט הזה שעשינו את החימום לחום הגבוה ביותר למשך 20 דקות. זה בתנור מפני שהוא נותן טעם לשבח. שאלה שנייה, מדוע נוהגים לערוך הקפות שניות? זו שאלה מפורסמת וידועה, לבשר לעולם כולו שאנחנו עם אחד, תורה אחת, אין בין ישראל שבארץ ישראל לישראל שבחוץ לארץ הבדל כלל ועיקר. מתאחדים כל קהילות ישראל בעולם כולו ורוקדים ושמחים סביב תורתנו הקדושה. וזה מחזה מפעים את הלבבות, מחזה שהוא נפלא מאוד. אין שום אומה בעולם שלוקחת את ספר החוקים שלה ורוקדת איתו. גם אם יהיו החוקים יצירה של תהליך דמוקרטי הכי הכי נבון ונכון, נטול אינטרסים, דאגת העם בלבד עומדת ליד עיניהם של המחוקקים, והדברים הם הכי טובים שרק אפשר, אבל לא ראינו שעושים דבר כזה, שרוקדים עם ספר החוקים. לא ראינו אדם שלוקח את הכסף למס הכנסה בריקודים ושירים. לא ראינו מעולם אדם שהולך לשלם איזה דוח שהוא קיבל בריקודים ושירים. אדם הולך לשלם ארנונה מתוך איזה שמחה וטוב לבב. לא ראינו דבר כזה. לעומת זה, אדם רוכש מצוות, ובחודש הזה ברוך השם זכינו להרבה מצוות. קנינו את הפתיחת ההיכל כאן, והחזקת ספר תורה כאן, עלייה כזו, עלייה כזו, ואנחנו משלמים עליהם, ברוך השם, בתבין ותקילין, ברוך השם, זיכה אותנו הקדוש ברוך הוא להיות שותפים בהחזקת התורה, זכינו, ברוך השם, לימים נפלאים. איך משלמים את התשלומים האלה לבית הכנסת או לישיבה? בשמחה. מראים את העונג שזיכה אותנו הקדוש ברוך הוא להיאחז בתורה ובמצוות. את זה לא נוכל למצוא בשום אומה ולשון, רק עם ישראל. וכדי שנראה לכל באי עולם, כולל גם לנו פנימה, עם ישראל בתוכנו, להראות את חיבתנו הגדולה לתורתנו הקדושה, לכן לוקחים את ספר התורה ורוקדים ביחד איתו. להראות את אהבתנו אל התורה ואת שמחתנו שנתן לנו תורת אמת. ומכאן, הדרך ארץ שיש לנו כלפי תורתנו הקדושה, לא להשליך למסור את ספר התורה מאחד לשני. אמנם שמחים, אמנם רוקדים, אז מחזיקים ומחבקים את ספר התורה, והוא סגולה נפלאה ומיוחדת במינה, ובפרט לבחורים צעירים שעוד לא ניסו לחבק את ספר התורה, ולרקוד איתו, להראות את חיבתנו לפני הקדוש ברוך הוא בהחזקת ספר התורה. זו ההנהגה הנכונה והראויה, ולכן גם עושים את ההקפות השניות, לאחד את הלבבות בין ישראל לבין התפוצות. מלבד זה, אם היינו מיד מסיימים תפילת ערבית והולכים, היה נראה כאילו שאנחנו כל כך שמחים להיפטר, חס ושלום, חס ושלום, מהיום הנפלא הזה, שהוא יום של סיום התורה שאמרנו, הדרן הלך אור הייתה קדישתה, כל כך שמחים, חס ושלום, להיפטר, מראים שעדיין אנחנו אוחזים בתורה, לכן עושים גם את ההקפות השניות, שמתוך ההקפות השניות אנחנו מראים את הקשר הבא לנתק, כמו שגם עשינו בבוקר. אמרנו את חתן תורה עד לעיני כל ישראל, ומיד הצמדנו אליו את חתן בראשית בסימנת טבעה, בראשית ברא אלוקים, ויש מנהג של עדות שמחר עושים הקפות לפני קריאת התורה בראשית, כדי להראות את אהבתנו ושמחתנו, שהנה מתחילים את התורה מבראשית. כך מנהג ישראל להרבות חיבה גם לתורה וגם לאוחזי התורה, לומדי התורה, שיזכנו הקדוש ברוך הוא להיות מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות, שנזכה לגאולה השלמה, אמן. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה, התודה והברכה לכם המאזינים, לקובי אלי שהפיק אותנו, לשימי סגל שזכה לזכות אותנו בעברת התכנים, שבת שלום ומבורך. כל חי תמיד איתי כל
עיריית ירושלים מזמינה את הציבור לזיץ בין הזמנים המרכזי בהשתתפות לוי פלקוביץ', מוטי שטיינמץ, זייביל ויינברגר, בליווי מקלת מלכוס בניצוחו של רב פנחס ביכלר ותזמורתו המורחבת של המעבד יואלי דיקמן. האירוע יתקיים, אם ירצה השם, ביום שני, כ"ו בתשרי, ב-8 בערב, בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים ב-20 שקלים בלבד ניתן לרכוש. בירושלים, פיצה אורי החדש ירמיהו 13, באשדוד בשפע מרקט, בביתר עילית במכולת של חיימקה, ובטלפון 077-222-3000. מספר המקומות מוגבל.
מבוסס על מקרה אמיתי.
ירדתי למחלף גאה והרגשתי שהרכב לא סוחב. נדלקה נורה אדומה ויצא השן ממכסה המנוע. הייתי חייבת לעצור בצד. אבל אז הגיעה מסעית ו...
לא עוצרים בשולי הדרך. אם חייבים לעצור בגלל תקלה שאינה מאפשרת את המשך הנסיעה, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש, יוצאים מהרכב בזירות, מתרחקים אל מעבר למעקה הבטיחות ומתקשרים למוקד החירום. נלחמים על החיים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
באירוע רפואי מחייגים 101. מערכת מד"א מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מד"א המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים מהיחידות המיוחדות של מד"א בפריסה ארצית יגיעו אליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום, מקצוענים בהצלת חיים.
אסותא אופטיק, הסרת משקפיים בלייזר עושים בבית חולים. לבדיקת התאמה חינם, כוכבית 8464. אסותא אופטיק.
חלב חלב, חלב חלב,
מחקרים מצאו קשר חיובי בין צריכת מוצרי חלב וגדילה לגובה. מוצרי חלב, לבריאות. אסותא אופטיק, הסרת משקפיים בלייזר עושים בבית חולים. לבדיקת התאמה חינם, כוכבית 8464. אסותא אופטיק.
ותן חלקנו 5 דקות לימוד יומי של משנה, הלכה והגדת מהגמרא עם נקודת מבט עכשווית. לחודש התנסות חינם חייגו, כוכבית 3029.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור הבא של חבורת תרי"ג.
אוי הברוך, מהר, מהר, תמזגו לו מים, מהר, מהר.
אוי ובוי, מה קרה לך, רפאל?
צריך להזמין אמבולנס.
חבורת תרי"ג,
עכשיו בחנויות,
למנויים חייגו 0722-79-6666.
כל מי שמבין שמשכנתה עושים בבנק וביטוח משכנתה עושים ב-AIG, לא כזה מסובך. לקחתם משכנתה בחמש השנים האחרונות, תתקשרו ל-AIG והם יסגרו לכם את הפינה בביטוח המשכנתה הזאת בישראל.
1-800-400-400-AIG
כפוף לתנאי החברה.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה לנהגים, העצירה בשולי הדרך מסוכנת מאוד. גם אם הילדים צריכים להתפנות, גם אם התינוק צורח, גם אם חייבים לבדוק הודעות בנייד, עוצרים רק במקום בטוח ומסודר, הרחק מהכביש.
כללית מזכירה לכם, על מנת לעזור לילדים הקטנים להתרגל לשעון החורף, מומלץ להקדים את שעת ההשכבה בצורה הדרגתית, בכל יום ברבע שעה עד לשעה הרצויה.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי.